בראשות כל התלמידים, הרב תפס אותי פה בקילוני, להגיד שאני יושב על כיסו של הרב זצ"ל, וכל אלה שבאו אחריו, זה קצת יותר מדי גדול, אולי בתאום מילוי מקום ותאו לא. אני התלבטתי על איזה סוגיה לדבר. כל פת פתינה כבר אומרת שזה טוב, אבל אני יודע שפה בישיבה עברו לסוגים, לסוגיה של קניינים בבבא בתרא. אנחנו בישיבה עוסקים עכשיו בפרק שמיני ביש נוחים. ולעבור מסוגיה לסוגיה, אתם יודעים שזה לא כך פשוט. אבל עלה לי בראש איזה ביטוי אחד בגמרא בבבא בתרא, שהגמרא שם אומרת, כופים אותו עד שיאמר. אז חשבתי שאולי על הנושא הזה, שהוא נושא כללי בעניין הקניינים, כופים אותו עד שיאמר. כתוב בגמרא שרבי עקיבא אמר על אשתו, שלי ושלכם שלה הוא. אז כולם מפרשים למה הכל שלה, בגלל שהיא נתנה לו להיות מחוץ לבית פעמיים 12 שנה. הר"ן בנדרים אומר לא כך. הר"ן בנדרים אומר בגלל שהיא נתנה לו את העצה ללכת ללמוד. כל מה שקורה אחר כך זה כבר המשך. אבל היות והנקודה הראשונית הייתה שהיא אמרה לו שילך ללמוד, אז מי שנותן לבן אדם את העצה הראשונה על דבר מסוים, כל מה שקורה אחר כך, הכל מזדקף לזכותו. זה לא נעים לי להגיד בפני הרב, אבל גם כשלמדתי אצל הרב, במרכז הרב, בשיעור א' זה היה, שהיינו באים קבוצה של תלמידים להיבחן על מסכת קידושין, כך וכך דפים, בדרך כלל ביום שישי כמדומני. אבל תמיד ידענו לדרוש את הר"ן הזה. העצות הטובות שהרב נתן, זה לא משנה מי מיישם את זה אחר כך. אבל הכל מזדקף למי שזורק את הרעיון הראשון, כולל הרעיון הזה שבאמת יהיה חיבור בין הישיבות, בין הרבנים, בין הרמים, בין ראשי הישיבות. וזה דבר מאוד גדול. בפרשה שקראנו, בפרשת קורח, כתוב שמשה רבינו אמר, אם כמות האדם וכולי, ואם לא, שתפתח הארץ את פיה. למה באמת משה רבינו אמר דבר מוזר כזה ממון נפשך? אם הם היו חייבים אחד מארבע מיטות בידין, אז זה מה שצריך לעשות. למה צריך להמציא איזושהי מיטה משונה? הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא כפה עלינו הר כגיגית. אמר להם, אם יקבלו את התורה מוטב, ואם לא, פה תהיה קבורתכם. אומר המדרש תנחומה, הרי ישראל אמרו נעשה ונשמע, מה צריך כפייה? הכפייה, כך אומר המדרש, זה על תורה שבעל פה. שתורה שבעל פה לומד אותה רק מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא, ועליהם נאמר, העם הולכים בחושך, ראו אור גדול, אז הקפה למערכת נגיגית זה היה על תורה שבעל פה. קורח, כך כתוב בחז"ל, הוא אמר למשה רבינו, עשרת הדיברות שמרנו בסיני. כל שאר התורה, התורה שבעל פה, זה אתה לבד המצאת. הוא כפר בתורה שבעל פה. ואכן אמר משה רבינו, אם קורח כופר בתורה שבעל פה, הרי על זה הקדוש ברוך הוא אמר, שם תהיה קבורתכם, לכם תפתח הארץ את פיה. זה אני אומר בתור הקדמה, שכמה שנדבק יותר בתורה שבעל פה, ולא מתוך כפייה, אלא מתוך אהבה, הידוע שרב צודק כותב על מה שכתוב במשנה שלעתיד לבוא, ביקוטא דמשיחא יראי חטא ימאסו, אז כותב רב צודק, לא הכוונה שיזלזלו ביראי חטא, אלא אנשים ירצו אז לעבוד את הקדוש ברוך הוא לא מתוך יראה, אלא מתוך אהבה. המשנה לא באה להגיד שיהיה איזה זלזול, אלא זה יהיה דור כזה שמה שבדורות קודמים אולי עשו מתוך יראה, הדור הזה יעשו מתוך אהבה. ותורה שבעל פה זה אחד סימנים המובהקים, כמו שהמדרש אומר, שלא לומד אותה, אלא מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא, בכל ליבו ובכל נפשו. אז אני רוצה להודות לרב שנתן את ההזדמנות, אני מקווה שאני אעמוד בזה, זה לא דבר שאני רגיל, הגמרא אומרת על זקני אתונה, שהם היו נוסעים למקום אחר, אז הם היו לוקחים איתם ארגזים עם חול מהמקום שהם באו. מפני שאם הם לא מרגישים את החול של המקור מאיפה שהם באים, אז הם לא זקני אתונה, הם לא חכמי אתונה. אבל פה לא נראה לי שצריך להביא חול מירושלים. המציאות של הרב. הגמרא בבבא בתרא בדף ממחת. עידנה אם תליוה וזבין זבינה זבינה או לא, שאלה כללית במקח. מתי כן, מתי לא. והגמרא שמה במסקנה אומרת שאגב אונסה גמר ומקנה, ולכן במי שאנסו אותו למכור, אז אגב אונסה, אגב זוזה, גמר ומקנה. והגמרא שמה מנסה להביא ראיות מכל מיני מקומות לגבי דין שאדם פועל מתוך אונס. מביאים את הדין של קורבן שכתוב שקופים אותה עד שיומה רוצה אני, רואים שמה שאדם עושה מתוך אונס לכאורה זה כן מועיל, אז הגמרא אומרת, זה לא ראיה, מפני ששם ניחא לדתהא ולכפרה. אבל זה לא ראיה במקום שאדם עושה אונס, בלי שיש את החשבון הזה, דניחא לדתהא וכפרה. אחר כך הגמרא מביאה את הדין של גיטי נשים, שכופים מי שחייב לתת גט, ובכל זאת הגט נחשב לגט כשר, אומרת הגמרא לא. שי ניאטם, שזה מצווה לשמוע דברי חכמים, שעל פי דין הוא היה חייב לתת לה את הגט, אבל במקום אחר שהיה אונס, מבלי דתהא וכפרה ומבלי הסברה הזאת שמצווה לשמוע לדברי חכמים, מאיפה אנחנו יודעים ששם הפעולה מתוך אונס מועילה? אומרת הגמרא שאגב אונסה, אגב זוזה, גמר ומקנה. זה המסקנה של הגמרא. שואלים שם התוספות, אם יש לנו את הסברה שאגב אונסה, גמר ומקנה, אז למה אנחנו באמת צריכים פסוק לגבי קורבן? נשתמש גם בקורבן שיועיל הדין של מי שאנסו אותו להביא את הקורבן שהוא התחייב, מדין אגב אונסה, גמר ומקנה. למה אנחנו צריכים להביא פסוק שלומדים את זה לרצונו וכו'? אומר התוספות שיות וסוף כל סוף הקורבן הזה הוא מגיע לכפרה, אז בכפרה הרי יש לנו גם את הדין של זבח רשעים תועבה. אז לולי שהיינו יודעים שיש פה עניין מיוחד, אז לא היה מועיל לבד הסורה של אגב זוזה, אגב אונסה, גמר ומקנה. לכן צריכים פסוק כדי להגיד לי שבכל זאת יועיל הסברה הזאת היא שאגב אונסה זה נחשב שזה נעשה לרצונו. אז לכאורה לפי התוספות יוצא שלמסקנת הגמרא בכל מקום שזה פועל זה בגלל שאגב אונסה גמר ומקנה. רק התוספות אומר שצריך פסוק בקורבן ולכאורה גם צריך פסוק בגיטין כדי לומר לי שאף הפי ששם יש צורך מיוחד ברצון בכל זאת מועיל הסברה של אגב אונסי גמר ומקנה. אבל זה המסקנה בגמרא שלכן מועיל פעולה שאדם עושה מתוך אונס. הרמב״ם בלכות גירושין לא כותב כך. רמב״ם בפרק ב' בלכות גירושין מביא הרמב״ם הידוע שכותב למה שכופים את האדם לתת גט במקום שהוא חייב לתת, למה זה מועיל? אז אומר שם הרמב״ם אומר, אני אומר את זה במילים שלי, שבעצם אדם בטבעו הוא טוב, רק יש דברים שלפעמים אדם קצת יוצא מן השורה, אבל מתוך שאנחנו יודעים שאלוקים עשה את האדם ישר, והרצון האמיתי של הבן אדם זה שהוא כן רוצה לקיים תורה ומצוות, אז הכפייה בעצם היא לא מעוררת אצל האדם רצון שלא קיים, אלא היא בעצם מגלה את הרצון שכבר כן קיים. ככה כותב הרמב״ם בתמצית ברכות גירושין. לכאורה למה הרמב״ם צריך להביא סברה חדשה לגבי למה מועיל הכפייה בגט? לכאורה פשעת הגמרא, המסקנה של הגמרא זה שאגב אונסה גמר ומקנה, אז למה הסברה הזו לא תועיל גם בגט? כמו שהגמרא אומרת לגבי מקח. דבר נוסף שהרמב״ם של הלכות גירושין כותב שלכן בגירושין מועיל הכפייה, אז כותב הרמב״ם שזה לא כמו מקרה שמחייבים את האדם בדבר שהוא לא מחויב בו, ששם לא מועיל כפייה. ואחרונים שואלים איך הרמב״ם אומר שאם מחייבים את האדם בדבר שהוא לא מחויב בו, אז לא מועיל כפייה? הרמב״ם עצמו הרי בהלכות מכירה מביא את הדין הזה, שאם תליהו וזבין זבין זבין, שם לא מדובר על מכירה שהוא היה חייב. ובכל זאת הגמרא אומרת שאגב אונסה הוא יכול, וזה נחשב למכר. אז למה הרמב״ם כשהוא דן פה לגבי הכפייה בגט, להסביר למה זה מועיל, הוא מביא שזה לא דומה למקרה של מי שמחויב בדבר שכופים אותו מתוך כפייה לעשות דבר שהוא לא מחויב בו. גם שם זה מועיל כמו בכל כפייה במרחר, בגלל תליו וזבין, זמיני זמיני. יש גמרא נוספת שהגמרא והראשונים שם דנים בנושא הזה. הגמרא בקידוש אומרת, האישה מתקדשת וכולי רק לרצונה, לרצונה היא שלא לרצונה לא. מדעתה היא שלא מדעתה לא. יש שם הקושה המפורסמת של הרשב"א, של תלמידי הרשב"א. מה עשה כדעת שאישה תיקנה בעל כוחה? צריך להגיד, ללמוד מהמשנה, שמדעתה היא שלא מדעתה לא. מה עשה כדעת איפה מצאינו דבר כזה שיועיל קניין לקנות בעל כוחו של האדם? אומר הרשב"א שהגמרא מתכוונת לגמרא הזו בבבא בתרא. שיות, הגמרא אומרת שבתליו וזבין זמיני זמיני. אז כמו שמועיל תליו וזבין לגבי מחר, אז הייתי אומר שגם אם הכריחו את האישה להתקדש למישהו, היא תהיה מקודשת בגלל הסברה של תליו וזבין זמיני זמיני. אז זה אומרת הגמרא בקידושין, שלא מועיל, למה? בגלל שיות והוא עשה שלא כהוגן, כך אומרת הגמרא בבבא בתרא פה, בדף ממחת, היות והוא עשה שלא כהוגן, שהוא כפה אותה לי, אז לכן רבנן יפקיעו את הקידושין. אז אומר הרשב"א, על זה הגמרא מתכוונת. מדעתה היא שלא מדעתה, אפילו אם יש שם את הסברה של אגב אונסי, לא מועיל, מכיוון שהוא עשה שלא כהוגן, אז זה כמו משהו לנו מהמשנה, שבקידוש שלא מועיל, הדין הזה שמועיל במחר ובקניין. מביא הרשב"א, מה יהיה הדין במקרים אחרים? אם כפו את האדם לקדש את האישה, או אם כפו את האדם לקנות משהו, הגמרא בבבא בתרא מדברת במקום שהיה כפייה לבן אדם למכור משהו. מה הדין כשכפו אותו לקנות משהו, או מה הדין כשכפו אותו לקדש את האישה? אז בזה הרשב"א מביא מחלוקת בינו לבין בעל האיתור. לתפיל דעת בעל האיתור, לא מועיל כפייה לקנות, גם במקח וגם בקידושין. כופים אותו לקדש את האישה, לקנות את האישה. כופים אותו לקנות מקח, על זה הגמרא לא אומרת שאגב אונסה גמר ומקנה. והרשב"א אומר, לא רק שזה לא נכון, אלא זה קל וחומר. אם במקום שהכריחו אותו למכור, אז הגמרא אומרת שתליו וזבין זמיני זמיני, כל שכן בתליו וקני. ומכאן הרשב"א מסיק, אם כל שכן בתליו וקני, אז גם הוא עדים בתליו וקני, וקדש. קודם כל, בבעל האיתור עצמו, בספר שבעל האיתור עצמו, הוא לא מביא את הדין הזה כמו שהרשב"א מביא, שזה מדבר גם על מקח וגם על קידושין. הוא אומר את זה על קידושין. יכול להיות שבמקח הוא לא אומר את זה. אבל הרשב"א משווה בין הדברים. אבל השאלה היא, מצד הסברה, קודם כל, מה המחלוקת ביניהם? הרשב"א אומר שזה כל שכן. למה זה כל שכן? הבעל האיתור אומר בדיוק הפוך. שרק תליו וזבין מועיל, אבל אם הכריחו אותו לקנות, לא יועיל. מה הסברה שכן? מה הסברה שלא? אב למילואים בסימן מבית רוצה לומר שבתליו וקני צריך רצון תפי מאשר למכור משהו. למה לקנות צריך, מה פשט צריך רצון יותר גדול? ככה גם כותב המאירי פה בבבא בתרא בדף המחת. מה הסברה להגיד שלקנות צריך קניין רצון יותר גדול מאשר רצון למכור את החפץ? דבר נוסף, המאירי שואל, גם אב למילואים, יש לנו דין שהגמרא בכתובות אומרת שאונס שותה בעציצו ולכן כופים אותה עד שיאמר רוצה אני והוא חייב להתחתן עם זו שהוא אנס אותה. שואל אב למילואים, אם נגיד כמו דעת בעל האיתור שתליו וקני לא מועיל הסברה שאגב אונסי גמר וקני, אז למה באונס זה כן מועיל? הרי לא מועיל לא בתליו לקנות אישה ולא בתליו במחר, אז איך נתקיים הדין של אונס שותה בעציצו? והשאלה הזאת היא תלויה גם בעוד מחלוקת אחרת. בדין של אנסו את האיש לקדש את האישה, שהרשב"א אומר שלפי בעל האיתור הוא לא מועיל, לפי הרשב"א כן מועיל, וככה גם פוסק הרמב״ם, כמו דעת הרשב"א, שכן מועיל. אומר המגיד משנה, שיות והגמרא בבבא בתרא אומרת, שבאדם שקידש אישה נגד רצונה, אז בעצם רק בגלל הפקיעינו, לכן האישה הזו לא מקודשת, בלי שהוא נהג בה שלא כהוגן. אז זה הגמרא אומרת, רק במקום שאנסו את האישה להתקדש אליו. אבל מה יהיה הדין במקום שאנסו את האיש לקדש אותה? אז שם לכאורה לא מוזכר שאומרים את הדין שלהפקיענו, אז לכן מהסמך הגמרא הזו בבבא בתרא, מסיק הרשב"א והרמב"ם, ששם לא שייך הפקיענו, למה לא שייך הפקיענו, אומר המגיד משנה, מפני שהוא יכול לגרש אותה. אז ממילא, לכן שם הקידושין כן חלים. זה סברה שאומר המגיד משנה, בדעת הרשב"א ובדעת הרמב"ם. אבל הרשב"א לא מזכיר מילה אחת מילה להפקיענו, לא להפקיענו. והרשב"א משמע לכאורה שמעיקר הדין זה ככה, שרק לגבי מי שנהג בה שלא כהוגן, אז אנחנו אומרים שלא מועיל, אבל לגבי האיש שאנסו אותו לקדש, אז זה כל שני, אם אגב זו זה גמר ומקנה, ודאי שכל שני אגב זו זה גמר וקנה, וזה לא תלוי אם כן אומרים באיש שכפו אותו לקדש להפקיענו או שלא אומרים להפקיענו. אז לכאורה, בישלמה לפי המגיד משנה, שהוא אומר שאין זה קידושין, לפי דעת בעל העית הוא בדעת שחכמים הפקיעו, אבל אולי שחכמים הפקיעו, אז מעיקר הדידין הקידושין באמת צריכים לחול, אז אפשר ליישר את הקושיה מאונס ששוטה בעציצו, בפני ששם היות ולפי הדין הוא חייב לקדש אותה, אז שם החכמים לא הפקיעו. אבל אם נגיד כמו שהרשב"א נוקט, שמעיקר הדידין החל והדין במקום שאנסו את האיש לקדש, או שאנסו את האיש לקנות קניין, אז מה שאנחנו להגיד שמעיקר הדידינה, הדין הזה לא יחול באונס שוטה בעציצו. הרמב״ם והרייבד נחלקו פה בעוד נקודה. האיש שאנסו אותו לקדש את האישה בעל כורחה, אומר הרמב״ם כמו דעת הרשב"א מקודשת. אומר הרייבד, והוא שיומה רוצה אני. בלי רוצה אני לא מועיל. אומר המגיד משנה, שהוא לא מבין את הרייבד נגד הרמב״ם. בהלכות מכירה שהרמב״ם מביא את הדין שהאיש שאנסו אותו לקנות, אז שם הרייבד לא השיג על הרמב״ם למה אתה לא כותב שצריך לומר רוצה אני. זאת אומרת שהרייבד מסכים לרמב״ם שבמחר לא צריך לומר רוצה אני. אז למה הרייבד מוסיף עכשיו על הרמב״ם בהלכות אישות שהאיש שאנסו אותו לקדש את האישה מועיל רק בתנאי שיומה רוצה אני? מה ההבדל בין זה לבין האיש שקנו אותו? אם אתה משווה את הדין האיש שקונה מחר או שקונה אישה, אז אם במחר אתה לא מצריך שיהיה האיש יאמר דווקא רוצה אני, אז מה השרה שבקידושין כן אומר דווקא באומר רוצה אני? אז ייתכן שאולי אפשר ללכת בכיוון אחד לכתחילה. יש שאלה שהפוסקים דנים, הקצות, הנתיבות ועוד. בכל מעשה של קניין, יש פעולת קניין של הקונה, ויש הסכמה מצד המוכר. מה העיקר במחר? האם הפעולה שהקונה עושה, היא הפעולה שבעצם מכניסה את החפץ לרשותו, וכל מה שהמקנה צריך זה רק שהוא יסכים לכך, אבל לא שהוא במקום שהקונה עושה פעולה קניינית, שהמקנה הוא המקנה לו. יש גם מציאויות שיש דעת מקנה, אבל בכל קניין סתמי, כשיש פעולה שהקונה עושה את הקניין, הוא בעצם עושה את החלות של המחר. החלות של המחר ועל ידי פעולת הקניין מועיל רק אם יש הסכמה מצד המקנה. בנקודה הזאת לכאורה על פניו זה המחלוקת של הרשב"א ובעל העית. הבעל העית יסבור שבכל מחר המוכר מספיק שהוא יסכים, אבל אני לא צריך איזשהו רצון אקטיבי מצד המוכר כדי שיחול פה המחר. עיקר הקניין נעשה בעצם על ידי הקונה. כשהגמרא אומרת שתליו מועיל, הגמרא מדברת על מקום שהכריחו אותו למכור. אז יש לנו רק ראייה מהגמרא הזאת שתליו מועיל במקום שצריך רק הסכמה מצד המוכר, על זה מועיל תליו. אבל אילו היינו אומרים שמי שעושה את הפעולה האקטיבית של הקניין זה המקנה, על זה אין לי ראייה מהגמרא שהתליו האונס הזה גורם לאדם גם את הרצון האקטיבי. הגמרא אומרת שאגב אגב אונסי, אז הוא לא מסתייג, הוא פסיבי, הוא לא מתנגד. אבל אין לי ראיה מתליו שזה גם נחשב לרצון חיובי כדי לפעול את גוף הקניין. אז לכן אם אני סובר בעל איתו, אל תביא לי ראיה ממה שהגמרא אומרת שתליו וזבין זמין זמין נבידה של אגב אונסי גמר ומקנה, שם הגמרא אומרת את זה רק במקום שאני צריך משהו כתחליף להסכמה שלו למחר. אבל במקום שתליו לקנות ואת עיקר המקח עושה מי שקונה, אז שם אני צריך רצון אקטיבי של הקונה. במקום כזה אין לי ראיה מהגמרא בבבא בתרא שמועיל הנושא הזה של תליו. זה לכאורה דעת הבעל האיתו. על זה חולק הרשב"א, שהרשב"א יסבור אין הבדל בין מכר לבין קנייה, מפני שאולי הרשב"א יסבור שבכל קניין תמיד החלוט של המכר זה רק על ידי הדעת האחרת מקנה. אז אם הגמרא אומרת שעל ידי תליו וזבין, אז זה נחשב שיש פה גם רצון חיובי מצד המקנה, מפני שבכל קניין המקנה הוא זה שפועל, לכן אומר הרשב"א, אז אין הבדל בין תליו וזבין לבין תליו וקונה, עד רבו אומר הרשב"א זה גם כל שכן, מפני שאם במקום שאני צריך את הרצון החיובי של המוכר בין תליו וזבין, מועיל התליו שזה יחשב כרצון שלו, על אחת כמה וכמה במקום שזה רק תליו וקני, ועיקר הקניין בעצם מי שעושה זה מי שמקנה לו, אז שם ודאי שיועיל הסברה של תליו כדי שיחשב שהמחר הזה יהיה באמת ברצון. נפקמינה בהגדרה הזו שבמחלוקת בין בעל היתו לרשב"א, יש משנה למלך שדן בהלכות מכירה בפרק א', מה יהיה הדין? לא כמו הגמרא בבא בתרא, שזה לא היה אונס של ממון, אימו עליו שאם הוא לא יעשה כך וכך יהרגו אותו, אונס מיתה. אומר המשנה למלך, במקום שיש אונס מיתה, אז אפילו האונס הזה מועיל גם למתנה, גם כשהוא לא מקבל תמורה. הגמרא בבא בתרא מדברת שהוא מקבל כסף, מה הדין כשהוא לא מקבל תמורה? אומר המשנה למלך, יש דעות שסברות שבחשש אונס מיתה מועיל בכל זאת, אפילו במתנה. שואל הרש, שואל המשנה למלך, גמרא מפורשת בשבת. הגמרא אומרת, מכאן מודעה רבה לאורייתא, שהשבוך הוא כפה עלינו ארק לגיעית, ולכן קיבלנו את התורה, והגמרא אומרת, מכאן מודעה רבה לאורייתא, זאת אומרת שיש טענת אונס, אף על פי ששם זה היה, אגב, אונס של מיתה, זה לא היה תליו וזבין. אז אם המשנה למלך אומר שבמקום שיש חשש אונס מיתה זה אונס יותר גדול, זה מועיל אפילו במקום שהוא לא מקבל תמורה, אז מה הגמרא אומרת שבמקום שהקדוש ברוך הוא כפה את התורה לישראל, מכאן מודעה רבה לאורייתא, במקום שיש חשש מיתה לא אומרים מודעה רבה? ככה שואל המשנה למלך. אומר החתם ספר בתשובות, באבן העזר סימן א' סימן קוף י' ב', שזה הבדל שמיים וארץ. במה שהגמרא דנה בשבת, שמה זה תליו וקני. מה שהמשנה למלך מדבר, הוא לא מדבר על תליו וקני, אומר החתם סופר, בדומה לסברה שאמרנו בבעל האיתו. בתליו וקני אין הכי נמי, היות ושמה בקניין בעיקר מי שפועל זה הקונה, אז על זה לא אמרו אותם המפרשים שהביאו אותם המשנה למלך שמועיל אפילו אונס מיתה. מה שהם אמרו שמועיל אונס מיתה גם במקום שהוא לא קיבל תמורה, זה רק לא בתליו וקני, זה רק במקום שהכריח אותו לתת או מתנה או משהו אחר. אבל בתליו וקני גם לפי השיטות האלה, אומר החתם סופר, באמת לא יועיל אפילו אונס מיתה. וממילא מה שהגמרא דנה בשבת בתליו וקני, במקביל לחילוק שאנחנו אומרים בבלעיתו, בתליו וקני לא יועיל אגב אונס גמר ומקנה, ואפילו אונס מיתה באמת לא יועיל. נפקא מינה בהסבר הזה, מה יהיה הדין, ודנים בזה כמדומן לבואיצה הפוסקים, מה יהיה הדין לפי בלעיתו? תליו וקני או תליו לקדש, הבלעיתו אומר שלא מועיל. מה יהיה הדין שאנסו אותו לקנות ולקדש, והוא אמר, רוצה אני. האם גם בזה הבעל האיתו יגיד שבכל תליו וקני, תליו וקני, שלא מועיל, או שבמקום שהוא אומר, רוצה אני, יכול להיות שזה כן יועיל. לפי הסברה הזו לכאורה זה כן יועיל, מפני שכל מה שאנחנו אמרנו זה שבעל האיתו מחלק בין מידת הרצון שצריך במחר, לבין מידת הרצון שצריך במקום שאדם קונה. אבל זה ברור מצד הסוהרה שבמקום שהקונה, אחרי שאנסו אותו, אומר רוצה אני, אז כבר אי אפשר להגיד שפה חסר רצון חיובי מצידו. ברגע שהוא אומר רוצה אני, אז זה רוצה אני. כמו בגט, כמו בקורבנות, כמו בכל שאר הדברים. לפי זה יוצא שכל מה שבעל המור נחלק, בעל היתו נחלק עם הרשב"א, זה רק במקום שקפו אותו לקנות או לקדש, אבל הוא לא אמר אחרי הכפייה רוצה אני. אבל כשאמר רוצה אני, אם נגיד שהסברה בבעל היתו זה רק בגלל שבתליו וקני הוא צריך לפעול, אז שם אני צריך רצון חיובי מצידו, לכן זה לא מועיל. במקום שיגיד רוצה אני, אז באמת כן יועיל. אני מכייס בבא במציע, בבא בדף מ' מביא בשם הרייבד, וכך כותל גם הרשב"א בגיטין בדף חף. העודר בנכסי הגר, והוא חשב שהנכס הזה זה שלו, אז הוא לא עשה פעולה קניינית על מנת לקנות את זה, אז לא קנה. למה? הוא לא התכוון לקנות. אבל אם היה דעת אחרת מקנה, דיין הוא לא עדר בנכסי הגר. בנכסים שמישהו אחר, אף על פי שהוא לא התכוון לקנות, אבל היה דעת אחרת מקנה, אז מביא אני מוקייסה בשם הרייבד, והרשב"א כותב בגיטין בדף חף, אותו דבר שבאמת זה כן מועיל. למה? יש פה הקנה מצד דעת מקנה. מה יהיה הדין במקרה הזה, כשאנסו את המוכר למכור? לכאורה תלוי בשאלה הזאת. אם נגיד שבמקום מקום שהגמרא אומרת שבתליו זה מועיל, אז זה נחשב כדעת אחרת מקנה, דיינו שזה יותר עניין חיובי, רצון חיובי, אקטיבי, אז גם פה לכאורה יועיל. אבל אם נגיד, כמו שאנחנו אומרים, שכל מה שיש לנו ראיה, כמו שבעל היתו אומר, שכל מה שאנחנו אומרים שכשאנסו אותו, תליו, זה מועיל רק כדי להסיר את המניעה, את ההתנגדות מצד המוכר, אבל זה מועיל רק במקום שמצד שני יש מישהו שהוא יוצר את הקניין, מפני שהתליו לא יוצר רצון חיובי. אז לפי זה במקום כזה שכשהכריחו את המוכר למכור למישהו שהוא אדר בנכסיו בלי להתכוון לקנות, שם התליו לא הופך את ההסכמה של המוכר, של בעל הקרקע או של בעל הנכס, לרצון אקטיבי. וממילא במקום כזה גם לפי אני מכיר את זה בשם הרייבד לא יועיל, מפני שאין פה בעצם על ידי התליו דעת אחרת מקנה, אליבא דבעל היתו. השורש של הסברה של בעל היתו לכאורה זה מקושת התוספות. תוספות בבבא בתרא בדף מ"ח שואל, מה שהבאנו מקודם. אם הגמרא אומרת שאגב אונס גמר או מקנה, אז למה לא מספיק גם בקורבן הדין של אגב אונס גמר או מקנה? למה שם אנחנו צריכים להביא דרשות מפסוק? הבעל היתו, לפי בעל היתו, כתוצאה מהקושיה הזאתי, לכן הוא נקד בדעה שאין לכם נמי. כל מה שרואים מהגמרא שמועיל תליו זה רק מועיל לדבר אחד, שלא יהיה התנגדות מצד המוכר. אבל לפעול את פעולת הקניין אני לא יכול על ידי הסברה של תליו. אז ממילא אומר בעל היתור, מה התוספות שואל מהדין של קורבן? שם יש דין שצריך רצון אקטיבי. הקורבן לא יכול להיות כשר אילולי שזה לרצונו. כמו בגט שהרמב"ם כותב בהלכות גירושין, שאחד מעשרה דברים המעכבים שצריכים בגט צריך שזה יהיה באמת לרצונו. במקום שזה לא יהיה לרצונו, באמת לא יועיל התליו. זה גם לכאורה הפשט במה שהבאנו מהרמב"ם. שאלנו למה הרמב"ם שאומר שהמועיל, מה שמועיל בכפייה בגט, אומר הרמב"ם בגלל שהאדם הוא ישר והוא רוצה בעצם לעשות מצוות, למה הוא לא מסתפק בסברה הזאת? של מה שהגמרא מועילה, שאגב אונס גמר או מקנה. מפני שלפי בעל האיתור, אני לא בטוח שהרמב״ם סובל כמו בעל האיתור בקידושים, מפני שהרמב״ם במפורש כותב שהאיש שאנסו אותו לקדש, אז הקידושים כן קידושים. בניגוד למה שהבעל האיתור אומר, רק גם מה שבעל האיתור אומר, כמו שאמרתי בהתחלה, הוא אומר את זה לגבי, השאלה אם הוא אומר את זה לגבי קידושים ולגבי קניינים, או שנחלק. אני ראיתי בריטווה באמת בחידושים במסכת בבא בתרא שהוא רוצה להפריד ביניהם. הריטווה כותב שתליו וקדיש אז ודאי לא אבי קידושין, כמו שאומר בעל היתו, אבל תליו ויעיב הוא מסתפק. דיינו, לפי הריטווה רואים שאין הכרח שמי שסובב בתליו וקדיש לא אבי קידושין שהוא יגיד אותו דבר גם לגבי קניין. למה? שבקניון אם העיקר יכול להיות
שהקניין הוא על ידי המקנה, אז מה אכפת לי שתלו אותו? מה שרקם בקידושין, שם הרי ודאי לא שייך להגיד שיש דעת אחרת מקנה, מפני שבקידושין הרי כתוב כי ייקח, אז שם ודאי שהבעל הוא זה שעושה את הכל. לכן אומר הריטווה בפשטות, שתלו וקדש לא יועיל, וזה בעצם גם הסברה של בעל האיתור. מה יועיל? כל הסברה שיועיל תליו זה במקום שמצד המוכר אין התנגדות והשני עושה את הקניין, אחרי זה מועיל. בקידושין זה לא שייך, בפני שבקידושין ודאי שאין כהנה ומקנה, אין דעת אחרת מקנה, יש אולי רק הסכמה מבטלת דעתה של האישה, אבל לא שהיא פעילה בגוף הקניין. לכן אומר בעל האיתור שבאמת לא יועיל. הרמב״ם, כפי שהזכרתי, חולק עם הרייבד, האם צריך רוצה אני או לא רוצה, רוצה אני. והמגד משנה שואל, למה אתה הרייבד לא אמרת את זה בהלכות בחירה, ורק פה בהלכות קידושין, אתה אומר שהאיש שנשאו אותו לקדש, זה דווקא שאמר רוצה אני. על פניו לכאורה, זה שהרייבד אולי סובר כמו דעת בעל האיתור. אז אם הוא סובר כמו דעת בעל האיתור, הרי התיור לא מועיל, אלא רק להוריד מניעה. זה לא כדי ליצור רצון אקטיבי שהוא פועל בקניין. לכן אומר הרייבד, פה לגבי קידושין, אני צריך דווקא שהיא תאמר רוצה אני, בפני שפה אי אפשר להגיד את הסברה, כמו שבקניינים אתה מוריד את ההסכמה שלך והשני פועל את הקניין. בקידושין ודאי שרק הבעל פועל את הקניין. והתליו הרי מועיל לפי דעת בעל האיתור, רק כדי ש... תהיה פה איזושהי הסכמה, אבל לא שליצור פה רצון אקטיבי שפועל בעצם הקניין. לכן אומר הרייבד, בקידושין ולא במחר, שם אני צריך שהאיש שאנסו אותו לקדש, יאמר רוצה אני, מפני שבכל מקום זה מועיל אפילו בלא אומר רוצה אני, מפני שיש מישהו שעושה את פעולת הקניין. אבל בקידושין, שצריך רצון אקטיבי, לכן ילודי שאמרו רוצה אני, באמת לא מועיל. וממילא, אם נכון מה שאנחנו אומרים בנפקמיני הזו בבעל האיתור, שכל מה שבעל האיתור חולק על הרשב"א זה רק במקום האיש שאנסו אותו לקדש או אנסו אותו לקנות בלי שהוא אמר רוצה אני. אבל במקום שהוא יאמר רוצה אני, גם בעל האיתור מודה לשיטה של הרשב"א שבאמת בן יועיל, ממילא מיושב קושיית אבני מילואים. מה שאבני מילואים והמאירי, איך התקיים לפי בעל האיתור הדין הזה של אונס שוטה והציצו? הרי תליו וקדיש תליו לקנות לא מועיל. ושם הרי קופים אותו כדי לקדש את האישה. מפני שבאמת בתוספתא, שזה המקור של הדין, כתוב שקופים אותו עד שהוא באמת יאמר רוצה אני. עד שהוא יאמר רוצה אני, אז כפי שאמרנו גם לפי דעת בעל האיתור, אין בזה שום חיסרון מצד הקונה, מפני שכל מה שבעל האיתור אומר, זה שהתליו פועל רק שלא תתנגד. אבל אם באמת כפו אותו לקנות, והוא אמר גם רוצה אני, אז באמת יש פה רצון אקטיבי מצידו, לכן זה פועל. וממילא זה הדין של האונס שותה בעציצו. למה האונס שותה בעציצו וזה מועיל? שם כתוב מפורש לא סתם שקופים אותו, אלא קופים אותו עד שהוא אמר רוצה אני. קופים אותו עד שהוא אמר רוצה אני, זה באמת מועיל גם לפי דעת בעל האיתו. וממילא מיושב קושיית המירי והאבני מילואים על דעת בעל האיתו מהדין הזה של האונס שותה בעציצו. אני מקווה שלא קיצרתי מדי, אולי הרחתי מדי. כתוב בספר חסידים של רבי יהודה החסיץ, אין תלמידי חכמים מתבזים על הציבור עד שיבזו זה את זה. זאת אומרת שכמה שיש יותר חיבור בתורה, אז הדברים שלהם גם מתקבלים יותר בעולם. בעזרת השם שנזכה כולנו בכוחות משותפים לאהב את התורה על כל אלה שבתוך ליבם, כמו שהרמב״ם, רוצים באמת לעשות את התורה הזאת.